אני מברך את רב אלוף חיים בר לב על תרומתו לצהל בשירותו רב השנים, ועל אשר הנהיג אותנו כרמטכ"ל בתבונה, באומץ לב ובקור רוח.
מה מגדיר אותי? כן. בן אדם ש-50 שנה ועכשיו עוד שנתיים שלוש שירת את המדינה בתפקידים שונים.
ועכשיו, אחרי ששמענו את הפתיח הזה, אז אנחנו לפינתנו היו ועודם, אנחנו משתדלים מדי שבוע להכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, עשייתם ומורשתם מהדהדת, והפעם אנחנו מבקשים לדבר על חיים בר לב, שנולד לפני 100 שנים, ואנחנו מבקשים לדבר עליו, הוא הלך לעולמו ב-94, אנחנו מבקשים לדבר עליו עם בנו, עומר בר לב, לשעבר השר לביטחון פנים. ערב טוב לך עומר, ותודה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית.
אז בוא נדבר קצת על אבא, אם אתה יכול ממש את אבני הדרך המרכזיות שלו בעשייה הצבאית והציבורית, אז אני אודה לך.
טוב, זה קצת ארוך, אבל
נעשה
אולי
את זה בקצרה.
כן, כן. לא, אולי אני דווקא אתחיל מהשנים הראשונות שלו, שהן לא כל כך מוכרות. אבא בעצם בגיל 14 עלה לפלסטינה. סבא שלו שהיה ציוני, שלח אותו בגיל 14 לבד מיוגוסלביה, ברכבת ובאונייה להגיע למדינת ישראל, לפלסטינה אז, וישר למקווה ישראל. כי לבית ספר החקלאי, אבא תמיד רוצה להיות רפתן וווטרינר, ושם הוא מצא את עולמו. וכמו שאנחנו חווינו בגלי עלייה מאוחרים יותר,
כן.
גם באבא, הוא לא ממש התקבל לחבורה בשנים הראשונות, ואנחנו מדברים על 1939, תחילת מלחמת העולם השנייה, ההורים שלו עוד היו ביוגוסלביה, ויום אחד נפסקו המכתבים שהוא קיבל מהבית. וכעבור שנה בערך הוא במקרה פתח את הארונית של הצבר מעמק ישראל הישראלי, שהמיטה שלו הייתה לצידו, ומצא כן. את כל המכתבים שההורים שלו שלחו לו אצל אותו צבר. זאת אומרת, ההתעללות בעולה החדש בקרב הצברים הישראלים הייתה נהוגה, הייתה קיימת כבר אז, אבל לשמחתו, ובוודאי לשמחתי שנים אחרי זה, אבא התאושש מזה והתגייס לפלמ"ח, וכבר ב-1946 הוא היה מפקד הפשיטה והפיצוץ גשר אלנבי בליל הגשרים, שפוצצו את כל הגשרים סביב פלסטינה, ומשם
הוא מתגייס לצבא. ב-1968 הוא מתמנה לרמטכ"ל, הרמטכ"ל שפיקד על צה"ל במלחמת ההתשה, וגם ביום הכיפורים הוא חוזר חזרה, וכמובן יש את קו בר לב שהוא הקים. אז אם הייתי שואלת אותך, אחרי כל הקריירה, עוד לפני שהגענו לקריירה הפוליטית, אם הייתי שואלת איפה הוא הותיר חותם, או איך היית מתאר את החותם שהוא הותיר בעשייה הצבאית, מה היית אומר?
תראי, זה קשה לקבוע, אבל אולי הדוגמה היותר מוכרת, למרות שחלק גדול מהמאזינים שלנו הם צעירים, זה דווקא במלחמת יום כיפור. זאת אומרת, הוא כבר היה, כבר שנתיים הוא לא היה רמטכ"ל, וממש עם פרוץ המלחמה בשישי באוקטובר, אז בשביעי ביקשה ממנו גולדה, ראש הממשלה, שיעלה לצפון.
וצריך להגיד שהוא היה שר בממשלה, כן. באותה תקופה, ואז כן. הוא חוזר חזרה לצבא.
הוא חוזר בעצם בתור רמטכ"ל במילואים, ב-48 שעות הוא היה הראשונות של המלחמה, הוא היה ברמת הגולן ובעצם קיבל את ההחלטה לבצע התקפת נגד ולכבוש מחדש את רמת הגולן, וכעבור יומיים בעשירי לחודש בעצם מינו אותו למפקד פיקוד הדרום, בעצם מפקד חזית הדרום, והוא פיקד עליה עד סוף המלחמה, עד לאחר הצליחה וכן הלאה. ואחרי זה הוא חזר להיות שר, הוא היה אז שר המסחר והתעשייה.
כן.
אז אני חושב שמבחינה דרמטית, מבחינה כאילו בתקופה מאוד קצרה, זה החותם הכי דרמטי שהוא השאיר. מעבר לזה, כמובן, לכל אורך הדרך, הקריירה הצבאית שלו, ובכל חמש המלחמות שהוא השתתף בהן, בכל אחת מהן, הוא היה לו תפקיד מפתח.
וכשהיום, בכל זאת, אנחנו שנה במלחמה באחת התקופות אולי הקשות ביותר מאז הקמתה של המדינה, אתה מקיים איתו שיחות בינך לבינך? אתה יכול להעריך מה הוא היה אומר?
תראי, אני לא רוצה לעלות על דעתי מה הוא היה אומר, אלו זה לא רק יודעת, השנתיים האחרונות, זה השנה לפני המלחמה והפיכה המשטרית, ואחרי זה המלחמה וההפתעה, שבעצם הפתעה במידה מסוימת דומה, עם מאפיינים דומים להפתעה שהיה לנו באוקטובר, בשישי באוקטובר 73, אבל ההבדל העיקרי, שאז נראתה לנו המלחמה נורא נורא ארוכה, היא נמשכה נדמה לי שבועיים וחצי, משהו כזה.
19 יום, כן.
כן. ועכשיו המלחמה הזאת היא כבר לא מלחמה, היא בדרום היא לחימה ומבצעים כאלה ואחרים, כן. ובצפון גם אנחנו שומעים שבעצם צהל הודיע שהוא מימש את המטרות העיקריות של המלחמה, ואנחנו כבר למעלה משנה,
ויש לנו
101 חטופים.
ובכל זאת אני רוצה להישאר בשיח על חיים בר-לב, עליו השלום. אז כשהיום אתה חושב על כל עשייתו ובאמת על עוצמתו על פני כל כך הרבה שנים, מה מתוך זה אתה מתגעגע בימים אלו במיוחד?
תראה, אני מתגעגע ליושרה, לצניעות, אפשר לומר אולי אפילו לתמימות, שאז לא נחשבה כתמימות, כי אם נחשבה כחלק מההוויה גם האנושית וגם אפילו הפוליטית במדינת ישראל. ולזה אני מביא, ולממלכתיות, שבעצם אבא כמו רבין ושימון פרס בעצם באמת ראו את המדינה עומדת מעליהם, והצרכים של המדינה מעל הצרכים האישיים שלהם. ואבא כל השנים אמר, הוא תמיד רצה להיות וטרינר, אבל כל פעם הצרכים הלאומיים שירו אותו עוד שנה ועוד תקופה בצבא, ואת היתר אנחנו יודעים. אז אם את שואלת אותי למה אני מתגעגע, אני מתגעגע ליושרה, לתמימות, לכנות שהייתה בזמנו, והיום המציאות היא בהחלט הפוכה מזה.
באיזו דרך אתם מצליחים לשמר את האישיות הזו, את המנהיגות המאוד מיוחדת? אתם מעבירים את זה הלאה באיזושהי דרך?
תראי, יהודית, אז בשנים הראשונות אחרי שאבא נפטר, אז גם עשינו סרט, לא, ביוזמה של המשפחה והעמותה שקמה להנצחתו, סרט שגם הוקרן במה שהיום נקרא כאן 11, וביוגרפיה שכרמית גיא כתבה על אבא, ובכל מיני בערים ובשונות רחובות מנציחים לשמו. אבל את יודעת, מעבר לזה, זה כבר הפך להיות העניין המשפחתי שלנו, ואנחנו מנסים להעביר, לדבר ולהעביר את חלק מהערכים שבאמת אבא סימל, גם לעצמנו ולבדוק את עצמנו, וגם לילדים ולנכדים.
אז לנו יש את הזכות להיות חלק מהאזכור וההוקרה הזו. עומר בר-לב, לשעבר שר לביטחון פנים, הבן של חיים בר-לב, תודה שדיברת איתנו עליו, ושיהיה שבוע מבורך.